כל חי אונליין 93fm.co.il.
יאו, סיום השיחה אמר טראמפ, זו הייתה שיחה נחמדה מאוד. טראמפ לא פירט על מה דיברו השניים. אירוע השבעה צוות הבית הלבן אמר טראמפ כי קבע פגישה עם ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי שתבוא לארצות הברית בקרוב. טראמפ הוסיף כי ייפגש גם עם ראש ממשלת קנדה ועם נשיא מקסיקו. אנחנו הולכים לעשות דברים נהדרים בשמונה השנים הקרובות, אמר טראמפ. בית הלבן הודיע כי הממשל האמריקני החל לדון בצעדים להעברת השגרירות האמריקנית בישראל מתל אביב לירושלים. שר זאב אלקין, הממונה על ירושלים, הגיב להודעה ואמר, אני מברך את ממשל טראמפ על תחילת מימוש הבטחת הבחירות לגבי העברת השגרירות. שרת התרבות והספורט מירי רגב אמרה, לא נקבל יותר פוליטיקאים שרק מדברים ולא עושים, תמיד מתלוננים אבל לא פועלים לשינוי. העת לדיבור הריק נגמרה וכעת מגיעה שעת המעשים. בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיימה היום מוסכם לדחות את ההצבעה על החלת הריבונות במעלה אדומים. כתבנו הפוליטי תאי גדסי מוסר כי בקבינט נערך דיון ארוך על מדיניות ישראל מול ממשל נשיא ארצות הברית החדש דונלד טראמפ בכל נושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובסיומו הוחלט לדחות את ההצבעה. ראש הממשלה אמר בישיבה, אני תומך בריבונות ישראלית על מעלה אדומים, אין בכלל שאלה על זה, ובכל הסדר עתידי, מעלה אדומים תהיה תחת ריבונות ישראלית. אבל כרגע, על פי בקשת הממשל האמריקני, התבקשנו לא להפתיע במהלכים, אלא לגבש מדיניות משותפת. בסביבתו של איש העסקים ארנון מילצ'ן, תוקפים בחריפות דבריו של חבר הכנסת אמסלם מהליכוד הבוקר נגד מילצ'ן, ואומרים כי מביך ומדיג לראות את קמפיין ההשמצות שנפתח הבוקר מטעם נושאי כלים הפועלים בשירות בעלי אינטרס נגד אדם שהקדיש את חייו לביצור ביטחונה וסגסוגה של מדינת ישראל. בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו מגיבים לדברים ואומרים כי ראש הממשלה לא תדרך איש נגד ארנון מילצ'ן שאת תרומתו למדינת ישראל הוא מכיר ומוקיר, כך מסרו מקורבי נתניהו. שר החינוך לשעבר גדעון סער אומר כי ישראל חייבת לצאת מהקיבעון של שתי המדינות. עוד מעט ימלאו 50 שנה למלחמת ששת הימים, וצריך להציג תוכנית חדשה ומסודרת ולנצל את השותפים החדשים שלנו בארצות הברית. הפתרון הוא שליטה ביטחונית על שטחי הרשות הפלסטינית ומתן עצמאות כלכלית וניהולית לפלסטינים בשיתוף עם הירדנים. הודעה משותפת בשיחה במהדורה המרכזית עם אבי ממרן הוסיף שר כי ההחלטה להוריד מסדר היום את סיפוח מעלה אדומים היא נכונה, צריך לעבוד בתיאום עם ממשל טראמפ ובצורה מסודרת. חברי הכנסת גפני, מקלב ואשר מיהדות התורה הגישו היום הצעת חוק המבקשת לאפשר רכישת יינות במרכולים הגדולים בשעות הלילה. על פי החוק הקיים לא ניתן למכור מוצרי אלכוהול בבתי עסק החל מהשעה 11 בלילה, והחוק תקף גם ליין ולמיץ ענבים, הצעת החוק מבקשת להחריג גם מהחוק. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות טוסו. סירופ מתמציות צמחים טבעיות לחורף בריא ושקט. טוסו של טרימה ורה, מבית טרימה, בחשרות הבדץ.
הלילה מעונן חלקית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, ביום שלישי התחממות נוספת, ינשבו רוחות מזרחיות עתירות. ביום רביעי גשם קל ברוב האזורים, במהלך היום יחדור לאזורנו אוויר קרי יותר ולח, הרוחות יתחזקו. ביום חמישי ירד גשם מקומי מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, ובלילה הגשם מתחזק.
תחזית מזג האוויר בחסות טוסו. סירופ מתמציות צמחים טבעיות לחורף בריא ושקט. טוסו של טרימה ורה, מבית טרימה, בחשרות הבדץ.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. המרצה עם אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בסדרה חדשה שאותה אנחנו חונכים היום, שבה ניכנס אל מאחורי הקלעים של עולם ההרצאות והנאומים, ונכיר את סודות המקצוע של אחד התחומים המרתקים והמשפיעים ביותר בעולם. האם שמעתם פעם הרצאה שהשאירה אתכם פעורי פה? האם האזנתם לדרשה שגרמה לכם להתרוממות הנפש? האם חשבתם לעצמכם, אולי יום אחד גם אני אוכל להישמע כמו המרצה הזה? במילים אחרות, האם אומנות הנאום שמורה רק למי שנולד עם כישורים טבעיים לכך, או שגם אדם מהשורה, אדם כמוני וכמוכם, מסוגל להשתלם באומנות זו? מדי יום ראשון, בשעה 10 בערב, במהלך 10 הפרקים של התוכנית, נתמקד בכל שבוע בפן אחר של תחום ההרצאות. כיצד בונים הרצאה באופן שתהיה גם ממוקדת וגם מעניינת? מאיפה מביאים רעיונות וסיפורים? איך פותחים ואיך מסיימים? מהי שפת גוף נכונה ואיך משלבים הומור במידה נדרשת? ואולי השאלה הגורלית ביותר, מהו ההסבר לכך שישנם מרצים שמסוגלים לעורר את הקהל מתרדמתו, בשעה שמרצים אחרים מצליחים רק להטיל עליו שינה עמוקה? בכל פרק יהיו איתנו אורחים ומומחים שיעניקו לנו טיפים ועיצות, החל משלב בניית הנושא ועד הגשתו בצורה מעניינת. אני אליעזר איזיקוביץ', ויחד איתי נמצא באולפן הרב דוקטור דניאל נשיא, האחראי על מערך הכשרת המרצים בארגון ערכים. הרב נשיא ילווה את הסדרה לכל אורכה ויעניק לנו שפע של עיצות והדרכות מקצועיות מניסיונו הרב, עיצות שיעזרו לכל אחד מאיתנו להפוך ממאזין למדבר. עוד נמצא איתנו הערב התקליטן יצחק קינן, המופיע מדי ערב מול קהל מגוון, והוא ישתף אותנו בהתמודדות של מי שמנסה לדבר מול קהל, וצריך לעשות את זה בצורה הנכונה. אחד הדברים שנגלה במהלך הסדרה הוא שמעטים המרצים שנולדו מרצים. תאמינו או לא, אבל כמעט כל מרצה הגיע לאן שהגיע רק לאחר מאמץ רב, כישלונות צורבים, התמקדות במטרה וכושר התמדה. כל מרצה יוכל לספר לכם על הפעמים הראשונות שדיבר בפני קהל, כאשר פחד להסתכל בעיני המאזינים, על המילים שסירבו לצאת לו מהפה, או על רעיונות שיצאו לו בצורה משובשת. זו דרכה של כל התחלה חדשה, ותחום הדיבור בציבור אינו שונה. לפני שנמשיך, אני רוצה להודות למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי הפקה קובי לסרי ואסתי הרשקוביץ, לדוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, ליוסי צילניקר, שהוא אחראי על אתר רדיו קול חי, ולטכנאי השידור ישי פופובסקי. למי מיועדת הסדרה הזו? לכל מי שרוצה שהמסר שלו לא רק יצא מהגרון, אלא גם ייכנס לאוזניים. לא חשוב אם אתה רם, מגיד שיעור, מורה, או סתם אדם שמבקש לומר וורד בשבע ברכות, או דברי ברכה במסיבת החומה של הילד, הסדרה הזו מיועדת עבורך. והיום נעסוק בנושא חשוב ומרכזי, שנוגע לכל מרצה עוד לפני שהוא פותח את הפה ומשמיע את המילה הראשונה. יש כאלה שטוענים שמדובר בגורם הפחד מספר אחד בעולם, אפילו לפני פחד המוות. אנחנו מתכוונים כמובן לאימת הקהל, אותו פחד משתק ואימתני שתופס את האדם ברגע שבו עליו לעלות על הבמה ולחוש בעשרות או מאות זוגות עיניים ננצות בו. יש אנשים שהפחד הזה הוא כל כך עוצמתי אצלם, שמתחילים להזיע והדופק שלהם מתגבר רק מעצם המחשבה של עמידה בפני קהל. היה גם קומיקאי אחד שאמר שמבחינה סטטיסטית רוב האנשים יעדיפו להימצא בתוך ארון הקבורה מאשר לשאת דברי הספד על המנוח. אז איך מתמודדים עם הפחד האימתני הזה? איך צולחים את משוכת החרדה? אל תפחדו, עד לסיום התוכנית גם אתם תכירו את השיטות המקצועיות והיעילות ביותר להתגברות על פחד קהל. אבל תחילה נצא למקבץ קצר של פרסומות ומיד נחזור.
עכשיו איתכם המרצה עם אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא. בכל בוקר מ-10 עד 12 המשפחה מעל הכל. וביום שני נארח את אליהו מלמד, מומחה לרפואה משלימה. התוכנית תעסוק בדרכי הטיפול הטבעי בסוכרת, בבעיות קשב וריכוז והשיטות הנכונות להורדה במשקל. עניין משפחתי, כל בוקר 10 עד 12, כאן, בכל חי.
מאה ותשע, למה לשלם יותר? אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
ישיבת חזון עובדיה מיסודו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה מודה בזאת לכל התורמים היקרים שלקחו על עצמם מטר ושותפות בהקמת בניין הישיבה. מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן ישיבת חזון עובדיה ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו כוכבית 2675 ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, ישיבה היחידה שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
קוטג' תנובה, פיראוס צפתית, שוקו תנובה, גבינת עמק.
מבצע הכספת של תנובה. קונים ממגוון מוצרי חלב של תנובה. מתקשרים לטלמסר 03-60-60-601. מקישים את הקוד שעל גבי המוצר ויכולים לזכות בעשרות אלפי שקלים. אז קדימה, למה אתם מחכים? הכספת עומדת להיפתח. למהדרין יש תנובה. כפוף לתקנון המבצע.
מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
עכשיו איתכם, המרצה, עם אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
חזרנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית המרצה, והערב אנחנו נעסוק בנושא של פחד קהל, אותה חרדה גדולה שתופסת אנשים כשהם נדרשים לעמוד מול הקהל, ומשתקת אותם ומונעת מהם אפילו לשקול את האפשרות שהם יצטרכו לדבר בציבור. אני רוצה לפנות אליך, יצחק עינן, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אתה היום כבר רגיל להופיע ערב מדי לפני קהלים מגוונים, אבל תספר לנו על התחושות שלך כשהתחלת, בפעם הראשונה שבו הבנת שאתה עומד לעלות על הבמה, כל העיניים נעוצות בך, כולם מצפים למה שאתה עושה, ואיך אתה מתחיל להרגיש בפנים באותו רגע.
טוב, אז באמת הפעם הראשונה הייתה בניו יורק. אני הייתי בארץ, ונסעתי לניו יורק להופעה מסוימת. ובמהלך התקופה הזאת ביקשו ממני להגיע לחתונה של חתן וכלה מלייקווד. ואני זוכר שכשעליתי על הבמה, היה לי פחד פשוט מהקהל האמריקאי. שגדש את האולם.
שאתה לא רגיל לקהל.
שאני לא רגיל, כן. אני באתי מהארץ, המוזיקה היא שונה, הרפרטואר שונה. ואז אתה עומד מול קהל אמריקאי, ואתה אומר, what I'm gonna do? מה אני הולך לעשות? איזה מוזיקה אני הולך להשמיע? איזה מילים, בדרך כלל אתה יודע, יש מילות קישור שאתה אומר בתור תקליטה, בתור די-ג'יי. אתה לא יודע מה להגיד.
ומה אומר לך, מה עובר לך בראש באותו רגע? שהאדמה תבלה אותי?
מה זה אדמה תבלה אותי? שהמיקסר יכניס אותי בפנים וימקסס אותי בתוך קולות הסאונד שבפנים.
פחד גדול, פחד חרדה.
כן, כן.
אז הרב נשיא, אתה יושב פה על תקן המומחה איש המקצוע, מה באמת ההסבר הפסיכולוגי לפחד הזה? הרי בסופו של דבר הקהל הוא לא איזה אריה שרוצה לטרוף אותך, בסך הכל הקהל הזמין אותך, כן? הקהל רוצה שתצליח. למה אנשים פוחדים כל כך מפני דיבור בציבור? מה זה?
זו באמת שאלה מאוד מרתקת. פסיכולוגים רבים התחבטו בשאלה הזאת, אנחנו לא רואים אנשים בעלי ידע רב מאוד, לכאורה היית מצפה שהם יהיו נשאי ביטחון גבוהים מאוד ויצליחו בין הכל.
אין קשר בין רמת הידע של האדם לבין הביטחון שלו.
ממש לא, זה די מפתיע, משום שהיית מצפה מאדם שמשנתו סדורה, והוא יודע גם יודע פרקים מאלפים בחומרים שאותם הוא אמור להגיש, שיהיה חסון דיו עם עמוד שדרה ולא גמגם ולא... אני מבין שאדם שלא ממש בקיא בחומר, עוד איכשהו קצת הייתי מצפה לאיזה שהם ניואנסים של פחדים, אבל אתה רואה שזה פוקד הרבה מאוד אנשים. אז...
אגב, זה נכון שזה נחשב לאחד הפחדים החזקים ביותר שקיימים בעולם?
למעשה זה הפחד, טוענים שזה הפחד הגדול ביותר, אני לא מקבל את הסטטיסטיקה הזאת, נראה לי די פופוליסטית, נכון שיש פחדים יותר גדולים מאלו,
אבל
מקובל לטעון שזה הפחד הראשון,
אחרי
זה הפחד מהמוות, אחרי זה פחד גבעים ופחד ממחלות, אבל אנחנו סטטיסטית מדברים על 80% מהאוכלוסייה שחשים פחד קהל. וכמעט לא תמצא אדם שלא מצא את עצמו באיזה מצב של סטרס, כשהוא נדרש לדבר בפני ציבור של מאות ואולי פחות עיניים נועצות בו, מבטים כאלה יוקדים, והוא ככה מגיע למצבים של בלייק אאוט ורעידות.
אז למה זה? למה זה קורה?
אז הפסיכולוגים מדברים על מספר סיבות. אחד הסיבות זה ש... יש פה סיבות גנטיות או סיבות של חוויה טראומטית שאדם חווה בילדותו. ישנם אנשים בעלי נטייה טבעית לפחדים, משום שהם ביישנים מטבעם, הם מופנמים, יש להם אופי דאגני יותר, או למשל נטיות פרפקציוניסטיות, או אדם שבדרך כלל אנחנו רואים אותו עם ביקורת עצמית רבה מאוד על עצמו. או אדם סתם עם ביקור, עם דימוי עצמי ירוד, אז אתה...
אז מה הוא בעצם פוחד?
יש פה איזו התאמה.
רגע, אז אדם שנדרש פה, בוא ניקח דוגמה מהחיים שלנו, כן? אדם שמבקשים ממנו לומר דברי תורה בבית הכנסת בין קבלת שבת לתפילת ערבית. כן? דוגמה מצויה. לא מדובר באיזה מרצה מדופלם, לא אדם שמקצועו בכך. ביקשו ממנו שידבר 10 דקות, והוא כולו אחוז בלחץ כבר ימים לפני כן, מתחילת השבוע הוא כבר לא יכול להירדם, הוא כבר לא יכול לישון בלילה. אז למה זה קורה לו? כי מה, הוא חושש שילגו עליו, שיזלזלו בו, שמאחורי הגב יצחקו עליו? מה קורה?
למעשה, הדמיון פועל שעות נוספות, והאדם יש לו מחשבות תורדניות, הוא אומר לעצמו, אני פוחד שמה אני אשכח את החומר, אולי אני אתקע במשפט מסוים, אולי הקהל בכלל ילעג עליי ויצחק עליי, ואומר שאני לא ממש מרצה. אולי אני בכלל לא יעמוד במתח, אגב, זה תופעה מרתקת, יש את הפחד להופיע מקהל, זה הפחד ראשוני, הפחד המשני זה בעצם הפחד מהפחד. התחושה שמה אני לא יעמוד בלחץ.
הפחד יבלבל אותי.
כן, אולי אני לא אמצא חן בעיני הקהל, ואולי בכלל אני אשכח את החומר. אולי אני אקרוס, אולי אני אפחד.
יש גם את הפחד, סליחה, ממה שאיכשהו נראה, זה גם מדאיג אותו. הסתכלו על ה... אני חושב שהניבה שלי זזה, ובכלל היא לא מתאימה לחליפה הכחולה שלבשתי, הניבה אדומה, ו... זה גם סוג של פחד, מה יגידו על מה איך שאני לבש.
כל זה עובר בראש של הבן אדם לפני, אני חושב שזה דרך אגב, אחת הסיבות העיקריות שאנשים נמנעים לדבר בציבור, זה באמת הערבוב של כל הפחדים והחשדות. אבל אני אשאל שאלה, לפני שניגש לפתרונות, ויש הרבה מה לדבר בנושא הזה, האם בכלל יש פתרון? זאת אומרת, האם פחד מפני קהל זה משהו שאפשר לשנות אותו, או שמי שיש לו את זה, זה ילווה אותו לתמיד?
טוב, אז אנחנו בארגון ערכים, למעלה מארבעה, כמעט 4 עשורים, למדנו על בשרנו את הנושא של פחד קהל. אדם המרצים בצוות של ערכים, מרצים לפרקים 4 ו-5 הרצאות ביום, והם נדרשים לעמוד מול קהלים מתחלפים, והוא מותש, ואנחנו חווינו את זה הרבה מאוד, והלקחים שאנחנו למדנו, זה שבהכנה טובה, עם תובנות ברורות שנעמוד עליהן בהמשך, אתה יכול להגיע יותר רגוע, יותר שלב, עם תחושה של ביטחון, שאתה יודע אכן את החומר, משנתך סדורה, לפניך יש את הגיליון נייר שעליו אתה נשמח קצת, וככה אתה יוצא לדרך.
Okay. אני רוצה לחזור אליך, יצחק עינן.
כן.
אתה תיארת את הפעם הראשונה שהייתה לך, שהיה לך לפחד קהל הזה. איך באמת התמודדת עם זה אז?
במקרה הספציפי שהיה לי, המוזיקה דיברה בפני עצמה. שזה מאוד מאוד קל. נגיד, למרצה יש את החומר שיש לו, זה הגיליון שרב נשיא דיבר עליו, אז לי בעצם היה את הגיליון המוזיקלי שלי. אז דיברתי דרך המוזיקה. נתתי למוזיקה לדבר, לשדר, התחילו בריקודים, אז ככה פחות היה לי...
והפחד מה איתו?
לאט לאט הוא נמוג.
מעצמו?
לא, אני יכול להגיד שאני חושב שתיתי קצת איזה כוסית של יין, שקצת זה הרגיע אותי, כן, זה אחד מהדבר שהרגיע אותי, אבל זה באמת, המוזיקה עשתה את שלה, ובסופו של דבר הקהל, תראה, בחתונה זה יותר קל להעביר מסר מוזיקאי בדיוק, יותר קל. אבל האמת היא שיש הבדל בין האמריקאים לישראלים, בנושא הזה, כי אצל הישראלים יש הרבה יותר מלל, שמוצאים יותר, זה נקרא הנחיה יותר דומיננטית. אז שם בהתחלה יותר, היה לי גם פחד מסוים מה להגיד ואיך להגיד, אבל אני חושב בעצם שהזמן הוא המרפא לכל הדבר הזה.
זאת אומרת, ניסיון.
ניסיון וזמן.
אוקיי. הרב נשיא, אני חוזר לך. איך אנחנו מסבירים את העובדה שלעיתים אתה פוגש שני אנשים, שלשניהם יש רמת ידע דומה, שניהם מונחים בחומר, בקיאים בחומר, ואחד מהם פוחד מאוד לדבר, והשני לא. איך מתוך מציאות אחת יכולים להיות שתי תוצאות כל כך שונות אחת מהשנייה?
אני חושב שהרבי מקוצק אמר את האמירה השנונה הבאה, הוא אמר שאני זה לא מה שאני חושב שאני, אלא מה שאני חושב שאחרים חושבים שאני. במידה רבה זה משליך על ההתנהגות של המרצה מול קהל. כשאדם נמצא מול קהל, והוא כל הזמן טרוד במחשבה מה חושבים עליי, איך אני נראה, מה יגידו עליי, אני חייב להצליח, הוא מכניס את עצמו לעודף פעילות מחשבתית, שהיא גורמת ללחץ, ויש פה הזנה הדדית. בעצם מה קורה? תופעה של אופי מעגלי, הפחד גורר לחץ, פוגע בתפקוד, וזה מגורר לתחושת כישלון, ושוב חוזר פחד, וככה...
והכל, הכל, הכל זה דמיון.
הכל זה דמיון, ולכן הפתרון הוא גם הנעוץ בדמיון. ובמידה רבה אנחנו רואים אנשים שהם יותר כלילים, הם מצליחים להתגבר ביתר קלות על הפחד. אנשים שהם פרפקציוניסטים, והם רוצים שכל דבר יהיה במקום.
הם מדמיינים שהם לא מצליחים.
אוי, שאני לא אשכח את המשפט הזה, ושאני לא אשכח את זה, ואז הוא מלחיץ את עצמו יותר למידה, ואז הוא נופל.
זה מין נבואה שמגשימה את
עצמה. זה כמו שאדם מנסה לרדם בלילה, אז הוא אומר, אני חייב לישון, אני חייב לישון, אני חייב לישון, אז מה קורה?
לא נרדם.
הוא לא נרדם. אתה צריך לבוא כליל, רגוע. למשל, אחד התופעות זה שמרצה מפני קהל, הוא מכין את ההרצאה מיידית לפני ההרצאה. אז הוא לחוץ, הכל מתערבב לו בראש. ואז הוא נכנס לבלקאוט. חוכמה היא לא להגיע שלב עם הידיים בכיסים, רגוע להרצאה.
זאת אומרת, הפחד בסופו של דבר הוא עניין של דמיון. זה לא אמיתי.
זה לא אמיתי, זה אחד הפיקציות הגדולות ביותר.
אבל עדיין התוצאות הגופניות הן אמיתיות מאוד. זאת אומרת, אנשים מגיעים למצב של יובש בפה ודופק מואץ. תתאר קצת את הסימנים הפיזיולוגיים של הפחד הזה.
אולי אני אתאר את זה דווקא עליי. זה הכי פשוט, אני צריך להגיד פה וידוי. אין כמעט מרצה בערכים שלא חווה, בכלל אני חושב, שלא חווה את המושג של פחד קהל. הרי אתם יודעים שאי אפשר ללמוד שחייה באופן תיאורטי.
בלי לדבוע.
בלי המים אתה לא יכול ללמוד שחייה. אתה צריך לקפוץ למים, ואז אתה ככה מפרפר פה, מפרפר שם, עד שאתה לומד איכשהו לתמרן עם כל הפיזיולוגיה והתנועה ההידרודינמית.
אז כל אחד חווה פחד קהל?
אני חושב שמי שלא חווה פחד קהל שיבוא אליי לטיפול. אני חושב פעם בשבוע, אין דבר כזה שמי שלא חווה פחד קהל.
במידה כזו אחרת.
אולי הוא פחד, אולי יש לו פחד אחר, הוא פחד מזה שידעו שהוא פחד פחד קהל.
אז מסתיר את זה.
אין אדם שלא פחד פחד קהל. אבל
מה שכן, אתה עצמך חווית כזה?
ודאי, ודאי. אני יכול לספר לך שאני זוכר את עצמי ממש שהייתי צריך לדבר בפני אולם גדול מאוד של משהו כמו 400-500 איש. ובהתחלה אמרו לי שמדובר ככה ב-50-60, משהו כזה. אמרתי, נו, זה עוד קבוצת דיון. נכנסתי לעולם ובום, אני קולט את הכמות האדירה של האנשים הללו, וכל אחד יושב לו עם עט ונייר ככה, מנסה לרשום מפי כל מה שאני אומר, אמרתי, וואו, הרגשתי פתאום לחץ פנימי, ואז הרגשתי את כל התופעות הפסיכוסומטיות הללו, את כל התופעות הברורות כמו...
תיק ברכיים, הזהר...
כן, אנחנו יודעים את זה כולנו, דיים קרות, שחרחורת פה ושם, גרון יבש, אסמקה פה ושם, תחושות חליפות כאלה של עצבנות, מתח...
פילפון.
ברכיים רועדות, ידיים רועדות.
צריך להחיות את המרצה לפני שיכולת.
גמגום פתאומי, הזעה, פיק ברכיים, כמעט כל התופעות עצמן חזרו ושוב חזרו, ואז אני אומר לעצמי, רגע, רגע, מה קורה לך? תתאזן, תשמור על עצמך, ואז עשיתי פעולה שאני חושב שהיא מאוד מאוד עוזרת. פשוט לקחתי נשימה ארוכה, חייכתי לקהל, הערתי פנים לקהל, ועבדתי על המחשבה שלי, אני לא צריך להצליח, הקהל אוהב אותי, ואמרתי לעצמי ככה בתעודה פנימית, הקהל רוצה לשמוע אותי, הקהל אוהב אותי, אני אדבר לאט, אני אדבר בשקט, אני אתחיל עם זה, ואני אומר גם לקהל, קודם כל, דברי ברכה. ואני אפתח בדברי הברכה. עד שאני אסיים את הברכה, אני מן הסתם ארגן עצמי ועשות את עצמי מחדש.
עוד שאלה מעיינת, לפני שאנחנו ניגש ליצות הפרקטיות, סתם מתוך סקרנות, האם יש מצב שבו אדם שכבר התגבר כביכול על פחד הקהל, והוא כבר מנוסה בהרצאות, הפחד הזה יכול לחזור אליו אחרי שנים? האם קורה היום למשל, כן, כשאתה כבר מרצה ותיק ומנוסה, שעדיין סיטואציה מסוימת עשויה לעורר בך פחד?
בדרך כלל זה יכול לפקוד בשנית מרצה, כשהוא מופתע בבת אחת פתאום, כמו שאמרתי, קהל פתאומי גדול שהוא לא ציפה לו.
זה קרה לי פעם.
אולי סוג אחר של קהל.
סוג אחר של קהל. אני מכיר מרצה שבא ואמר לי, תשמע, אני ללחצתי, מה קרה? שלחנו אותו, אמרנו לו חוג בית של אנשים עממים. פתאום הוא הגיע, הוא רואה אנשים ממש חילוניים, מאוד רחוקים, והם ציפו בכלל לאיזו סוגיה במדע וסוגיה מאוד מורכבת. הוא בא לדבר על משמעות החיים, דברים פשוטים, והוא הרגיש כולו בלחץ איך הוא יעבור את זה, והוא עבר, חווה את התופעה הזאת.
האמת כן, זה קרה לי פעם, כי הלכתי לדבר במקום, אולי שציבור עממי שיהיה שם, ואז פתאום אני מגיע, ואז הקהל שואל אותי, תגיד לי, האינדרלמוסיה שהייתה, הוא מצב רציונלי, או שהוא מצב קטסטרופלי שהיה בתוך
הקונוטציה? הבנת שאתה בקהל, לא נכון.
ואני כאילו...
מה?
מעניין מאוד, השאלה שאמרת היא מאוד מעניינת. נעבור לפרסומה.
חיפשת את הפתח הקרוב ונמלטת על נפשך. טוב, אז עד כאן בנוגע באמת לשורשים הפסיכולוגיים והפיזיולוגיים וכו' וכו' של הפחד. עכשיו נמצא אדם ממוצע לצורך העניין שמרגיש את הפחד הזה ורוצה לעבוד על זה ורוצה לצאת ממנו. ואתה אומר שיש שיצות, יש טכניקות פרקטיות שבאמצעותן אדם יכול באמת להתגבר על הפחד. אז בואו באופן שיטתי נתחיל ללמד את אותם כלים. איך יוצאים מהפחד?
קודם כל, האדם צריך להכיר את המהלך של הפחד. מה זה הפחד הזה? להכיר אותו, להבין אותו. הפחד בסך הכל זה מצב סטרס זמני, הוא פוקד אותי רק בתחילת ההרצאה. אני אומר לעצמי, זה יעבור, זה יחלוף, בינתיים אני אוגר כוח מהקהל.
אז, אגב, זה נכון מה שאתה אומר? זאת אומרת, הפחד הזה הוא רק קיים בחמש דקות הראשונות?
ממש כך.
אז אם אתה אומר לעצמו, אחרי החמש דקות הראשונות הפחד ייעלם, אני רק צריך להחזיק מעמד, לא להתעלף ב...
ממש כך. Mm-hmm. אני רק צריך להחזיק מעמד בקטע הראשוני, זה יכול להיות קצר, שש דקות, זה יכול להיות אפילו פחות משתי דקות, שלוש דקות, זה תלוי באדם עצמו, mm-hmm. כן? ואני אומר לעצמי שבעצם החוויה הזאת היא חוויה זמנית כאמור, ואני מתחיל לחשוב חיובי על הקהל. אני אומר לעצמי משפטים חיוביים כלפי הקהל. אני אומר, הקהל אוהב אותי, הקהל מעריך אותי, אני יודע מה לומר, אני חזק, אני מלא בביטחון, אני משנן לעצמי, וצריך להבין, אי אפשר להיכנס להרצאה בלי שאני מכין את עצמי מלא באופן מסודר על דף מה אני הולך לדבר. עם כל הראשי פרקים, עם כל הנקודות, כשאני בא מוכן, זה הרבה יותר קל. כשאני מכיר את הפחד, אני יודע להתמודד איתו יותר טוב, על ידי שאני מכין את עצמי, ואני ככה מרגיע את עצמי. אני יודע להרגיע את עצמי, לומד להרגיע את עצמי.
אני חייב להעיר גם הערה, אני מכיר, שאלתי אותך מקודם לגבי פחד אצל מרצים, גם אני מרצה שכבר עוסק בתחום לא מעט שנים, ואני יכול לספר שגם לי קרה שנכנסתי פעם לקהל, שהוא לא הקהל הטבעי שלי, לא הקהל שאני רגיל בפניו, והמעמד הלחיץ אותי מאוד. אני זוכר שהוזמנתי להרצות בפני ציבור אברכים בקריית ספר, וכשנכנסתי למקום חשכו עיניי תרתי משמע. פתאום אני רואה אולם ענק, יש שם איזשהו מתנס עם אולם גדול מאוד, עם מאות מאות אברכים שיושבים, ואמרתי עצמי, מה יש לי לומר להם? הם כולם שם תלמידי חכמים מופלגים ואנשים שבקיאים בכל התורה כולה, איפה אני הולך לחדש למשהו? והלחץ הוא מאוד מאוד גדול במצבים שכאלה. אבל אז הזכרתי לעצמי עוד פרט, ויכול להיות שזה יכול להיות שימושי גם כן למאזינים שלנו. בעצם אמרתי, הרי החבר'ה האלה הזמינו אותי לדבר בפניהם, ואם אני לא אצליח לדבר טוב, אז הם יהיו מאוכזבים. הם רוצים ליהנות עכשיו, הם לא באו פה בשביל לבקר אותי, בשביל לקנטר אותי, בשביל ללעוג לי, הם רוצים ליהנות מהשעה הקרובה, והצלחתי היא הצלחתם. אנחנו באותו צד של המתרס, הם לא האויבים שלי, הם לא היריבים שלי, הם לא באו ללעוג לי, הם רוצים שכולנו ביחד נהנה.
זה מחשבות חיוביות בעצם.
וברגע שהתחלתי לחשוב בצורה כזו, הבנתי שאני לא בתחרות מולם, מי יתגבר על מי, אנחנו כולנו ביחד רוצים בהצלחת המרצה, כי הקהל בסופו של דבר, וזה חשוב לזכור, הקהל רוצה שתצליח. אם אתה תהיה מעניין, מעניין, אם אתה תהיה משעשע, אם אתה תהיה רהוט, הקהל ייהנה וכולם נהנים, וזה מה שהם בעצם רוצים. אחרת זה בשבילם בזבוז זמן. אז החשיבה החיובית הזו לדעתי יכולה מאוד מאוד לעזור בהתמודדות מול הקהל. עכשיו, חוץ מנושא השכנוע העצמי, האוטוסוגסטיה, אתה גם מדבר על הצורך להתכונן טוב לפני שמתחילים.
הוכח בצורה כמעט מתמטית, שכשאני בא מוכן, אני פחות, פחות, פחות. אני הרבה יותר רגוע. אז מה זה להיות מוכן? קודם כל תבחר נושא שאתה נוגע ללבך, נושא חם, מעניין, מעניין אותך, שבוער בעצמותיך, לא משהו שאתה תלוש ממנו, רחוק ממך, כי אתה תלחץ מזה. נושא שכבר אתה לשת אותו ותחנת אותו ואתה בקיא בו טוב טוב. תכין תקציר מפורט בדף. תקציר שבו אתה רושם את ראשי הפרקים. תרשום גם בצד גלגלי הצלה. אם וכאשר אתה תרגיש קצת חולשה במתח מול הקהל, אז פה יש לי בדיחה, פה יש לי סיפור, גלגלי הצלה זה סיפור משל בדיחה.
בדיוק מישהו שדיברת לפני כמה, אבל יש לי בעיה, אני מכין הרצאה, וברגע האמת כל מיני משפטים פורחים לי מהראש, אני לא זוכר מה בא לפני מה ומה בא אחרי מה. אז אתה בעצם בא ואומר, אין שום בעיה לבוא עם דף ולרשום את הדברים, וזה עוזר להתמודדות עם פחד קהל.
אנחנו אפילו אומרים בערכים למרצים, תכינו משפטי פתיחה כמעט מדוקלמים בהתחלה, כמובן שאחרי הרצאה 2 אתה כבר לא צריך לדקלם, זה שגור על פיך, אבל תאמר את זה, משהו מדוקלם כזה. כי אז אתה משתחרר באותו זמן שאתה מדבר באמירות כאלה שהן כבר כתובות בנייר, משפטי מפתח, כמו ציבור נכבד, לאון איגול יופיע בפניכם, אני מעריך ומוקיר את העובדה שטרחתם והגעתם, אני רואה פה ציבור, ציבור נפלא, חייכני, נעים הליכות.
פרגונים.
פרגונים לקהל, אתה עצמך משחרר.
זאת אומרת, כיוון שאתה אמרת מקודם שהפחד קהל זה רק בדקות הראשונות, אז אם בדקות הראשונות אתה יכולת על טייס אוטומטי, ואתה בעצם מדקלה משפטים שאתה לא צריך לחשוב עליהם אפילו, הם כבר מונחים לך על קצה הלשון, אז אתה עובר בשלום את תבילת האש, ואחר כך אתה כבר זורם עם ההרצאה בצורה משוחררת.
למעשה יש פה, בתוך זה גם איזשהו טריק. אני גונב אנרגיה מהקהל.
אתה גונב אנרגיה מהקהל?
גונב אנרגיה מהקהל, אל תתלונן במשטרה עליי, אבל זה בעצם הטכניקה. אני מסתכל על הקהל, ואני רואה מישהו חייכן, ואני אומר, הוא מרוצה ממני. ואני רואה מישהו לא חייכן, אני אומר, עוד מדוע הוא יהיה מרוצה ממני, אבל אני מסתכל על האדם החייכן הזה, ואני שואב אנרגיה, ואני מקבל על עצמי יותר כוחות, ואני מכניס יותר אנרגיה ויותר ברן, ואני מתחיל את ההרצאה, תמיד מתחיל אותה בקול איטי נמוך. לא בדרמה, לא במהירות, כי אז אני גוזל את כל האנרגיה שלי. אבל רגע, לא נברח מההכנה. תקציר מפורט, ולפעמים אני מתרגל מול המראה. אני אומר למרצים מתחילים, כמובן אנחנו כבר לא זקוקים לזה, כן? אבל תתרגל מול המראה, תראה איך אתה נראה. אדם מקבל ביטחון תוך כדי זה שהוא מזיז את הידיים מול המראה, מזיז את הידיים, מדבר, ואדם גם שומע את הקול שלו. הוא מקליט את עצמו ושומע את עצמו.
אז אתה גם מצא להקליט.
תופעה מדהימה, פסיכולוגית, שאדם שומע את עצמו, הוא מקבל ביטחון. הוא מקבל, בוא'נה, אני מדבר יפה. ואז הוא מקבל כוח מזה, הוא מרוצה מעצמו, קוראים לזה היום, אף על עצמו. ואז הוא בא להרצאה, אומר, אני כבר מומחה, עד כדי כך, זה הגיע מצב, מרצה מתחיל שהגיע לערכים, הוא אומר לי, שמע, אני לא מבין מה אתם מדברים, אני לוקח בהליכה את כל המרצים שלכם יחד, אחד על השני. הוא הגיע למצב אופוריה כזה, שהוא אף על עצמו לגמרי, אז כמובן צריך קצת איזונים, אבל בגדול, בגדול, כשאדם מכין את עצמו טוב, ואגב, יש לו משפט חשוב, לא לוותר על כל הזדמנות. נותנים לך הזדמנות לדבר, אל תגיד אני פוחד. קודם כל תגיד אני מרצה, אין בשום בעיה, אני מוכן, מקבל. אחרי זה תתכונן, אל תדאג, אל תוותר על שום הזדמנות. כל הזדמנות זו חוויה מעצימה שרק תיתן לך עוד ועוד כוח.
אז אתה אומר לרשום את עיקרי הדברים בדף, לעמוד מול מראה, להקליט את עצמך, ואז אתה בעצם מתרגל את ההרצאה ואתה מרגיש יותר בטוח שאתה יודע מה.
כן, כמובן, לסגור את התריסים בשעה שאתה מכין את זה בבית.
וגלגלי הצלע, זו נקודה מאוד חשובה ש... דוקטור נשיא אמר, גלגלי הצלה הם דברים מאוד 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 חשובים בהרצאה, שזה בעצם הבדיחות והסיפורים.
שמה שאתה נתקע פתאום, אז אתה יכול לברוח על הגלגלי הצלה.
חייבים לשלב הומור. אני טוען שהרצאה שאין בה טיפה מן ההומור, הקהל מפספס אותך, זה מכניס אותם לתוך מסגרת מסוימת, הם חייכו, הם צחקו, הם שחררו אנרגיה כזאת מסוימת, וזה נותן להם... פוש להמשיך הלאה.
טוב, אנחנו תכף נמשיך ונקבל עוד כלים, עוד טיפים מעשיים להתמודדות עם פחד קהל, אבל קודם לכן נצטרך להתמודד עם הפרסומות, ומיד אחר כך נחזור.
פרסומות.
עכשיו איתכם, המרצה, עם אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא. בליל שישי בחצות מחשבים מסלול מחדש.
כל יהודי עלי אדמות יש לו סיכוי.
זה הזמן לצלול אל מעמקי הנפש ולגלות שיש לנו כוח לשנות את עצמנו ואולי אפילו את העולם.
תלך עם הקדוש ברוך הוא, חמוד שלי, לאט לאט, צעד אחרי צעד, תתחיל להתקדם, שקן את עצמך, זו הדרך.
חישוב מסלול מחדש, תוכנית חדשה עם הרב יצחק פנגר, ליל שישי בחצות, כאן בקול חי.
קחו אוויר, קחו אוויר.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
בני פישר, תיווך הגבעה, מזמין אתכם להצטרף לגבעה הצרפתית בירושלים. מבחר דירות ובתים צמודי קרקע בגבעה הצרפתית, השוכנת בסמוך לשכונות רמת אשכול, מהשערים וגאולה. מתאים למגורים או להשקעה. לפרטים, תיווך הגבעה, 052-7636-099, 052-7636-099.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
הקניות עלינו. קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סאנו ב-49 שקלים 90 ומעלה, מתקשרים ומשחקים בטלמסר 03-373-9090. ניצחתם במהירות הגבוהה ביותר? זכיתם בתווי קנייה בשווי 700 שקלים. עשרות זוכים במהלך המבצע. כפוף לתקנון. המבצע עד כף א' טבת. יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? קחו סאנו.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה, כוכבית 2675.
השמירה על כללי בטיחות בחשמל היא דרך חיים. לכן כשמפעילים תנור חימום בחורף, יש להרחיקו מחומרים דליקים ולדאוג שיהיה יציב. זכרו, אין להניח בגדים לייבוש על התנור, ואם אתם משתמשים בתנור קורן, יש לוודא שמותקנת בו רשת הגנה. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
מתמודד עם סוכרת, מחלת לב, מחלת ריאות, פרקינסון או בעיות רפואיות אחרות? אל תתמודד לבד. לביטוח הלאומי לא הולכים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
עכשיו איתכם, המרצה, עם אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
שלום לכם מאזינים, חזרנו אליכם, אנחנו בתוכנית המרצה, והערב בפרק הראשון של התוכנית הזו, של הסדרה החדשה הזו, אנחנו עוסקים בנושא מפחיד מאוד, בנושא פחד קהל, ובעיקר בטכניקות שונות כיצד מתמודדים ומתגברים על פחד הקהל, איך משתחררים מהפחד הזה. ולצורך העניין נמצא איתנו על קו הטלפון מרצה מפורסם, מוכשר, פופולרי, אהוד ונערץ על הקהל, וזהו הרב דוד ברוורמן. שלום, ערב טוב לך הרב ברוורמן.
ערב טוב, למה הפסקת? שיתך אתה קופלימנטי, פתאום הפסקת.
נכון, האמת היא שהייתי יכול להמשיך עוד שעות ארוכות, אבל אז השידור היה נגמר, אולי היינו מגיעים בעיקר.
אוקיי, אני אשלח לך הפעם.
עכשיו, כשמדברים על פחד קהל ומציינים אותך, זה כמו דבר והיפוכו. אתה בטח לא יודע בכלל מה מדובר, איזה פחד ואיזה מה, אתה כל כך, אתה להפך, אתה מדבר עוד לפני שהקהל אפילו מתכנס, אתה כבר מתחיל לדבר. אבל,
חלילה.
אבל זהו, זה השאלה, אתה אי פעם בהיסטוריה הרחוקה שלך, חווית את הפחד הזה?
אני יכול להגיד לך, לפני שבועיים חוויתי בצי העוצמה את הפחד הזה. הפחד קהל היה לי בעיקר כשעסקתי, היה לנו סמינר להורים לנוער והתמודד. אני חשתי פחד קהל עצום, איך אני מדבר מול ההורים הכאובים האלה? מי אני ומה אני שאני אדבר בפניהם? כשעמדתי מולם ממש חשתי פיק ברכיים כמו שלפני 20 שנה שהתחלתי להרצות. כי באמת אתה חושב מה אתה יכול להגיד להם, איזה המלצות, איזה עידוד, מי אתה ומה אתה. והייתי צריך הרבה מוציאת הדשמיה לבקש מהקדוש ברוך הוא שישים את המילים הנכונות בפה. אותו דבר חשתי מדי פעם בכל מיני הזדמנויות שאני מגיע מול אנשים כאובים, מול אנשים גיבורים, מול אנשים עוצמתיים. אתה עומד מולם, אתה אומר מה אתה יכול לדבר לפני, מי אתה בכלל. אז יש תחושה כזאת של פחד קהל שאגב,
זאת אומרת, אם אני רגע אנתח מה שאמרת מבחינה פסיכולוגית, זאת אומרת, זה לא עניין, זה לא עוזר שאתה כבר מרצה מיומן, זה עניין של איך אתה תופס את עצמך. אם אתה נמצא במצב שבו אתה תופס את עצמך כחלש יותר, כקטן יותר, כנמוך יותר בהשוואה לקהל שלך, אז אתה אוטומטית נכנס לסוג של חשש, פחד.
ברור, ללא כל ספק, אם תיקח גם את המרצים הגדולים, את הדרשנים הגדולים, יצטרכו לדבר לפני שר התורה, מרן חיים קניבסקי. מה מישהו מכם יכול להגיד שאין לו פחד קהל לדבר מולו? אז מה זה אומר? מה, הוא איבד את הרטוריקה שלו? השאלה מול מי אתה נמצא? זו שאלה אחרת לגמרי. ולכן, דווקא בגלל זה, אני תמיד אומר את העצות האלה, קודם כל פחד קהל זה דבר מאוד מאוד אנושי, וזה בסדר גרור. לא סתם הקדוש ברוך הוא ברא את זה. כי שיש פחד, האדם בעצם דואג יותר, ואז הוא מכין את הרצאה שלו יותר, את הדרשה שלו יותר. יש לזה גם תועלת. אבל הדרך שאני יכול לתת למאזינים להתמודד עם זה, ואני יכול להגיד איך אני התחלתי, זה היה לפני 18 שנה שגרתי באשקלון. אז אני הגעתי להתפלל מנחה וערבית בבית כנסת, ובין מנחה לערבית יש הפסקה. ופתאום אני לא מאמין, אני שומע אחד המשתתפים שם בבית הכנסת, מכניס טרנזיסטור, ומשומע ופשוט פותח רשת בית, לא רדיו כל חי.
בבית כנסת?
בתוך בית כנסת. אני עמדתי, אמרתי, תגיד, אתה בסדר? הכל בסדר איתך? הוא אומר לי, מה אתה רוצה? יש לך תלונות? בוא תגיד, אתה אין לנו מה לעשות בזמן הזה. הוא אומר לי, אם יש לך מה לומר, תגיד, יאמר כבודו. ואני מאז אימצתי אותם. את הבית כנסת הזה. ומשם התחלתי להגיד בפניהם דברי תורה. לפעמים זה היה רזין שרק אני מבין, הם לא מבינים, לפעמים זה רזין ורזין שלא אני מבין, לא הם מבינים. אבל לאט לאט למדתי שאנשים לא נושכים, אנשים הם נחמדים ורוצים לשמוע. למדתי גם את השפה, איך לדבר איתם. מדרכם הם היו המורים שלי בעצם להתמודד עם פחד קהל. אני תמיד קורא לזה כמו בריכת שחייה. אתה יושב על בריכת שחייה והמים קצת קרים. יש כאלה שיושבים ברגליים על שפת הבריכה, עם הרגליים שלהם, משחקים עם הרגליים. בא איזה נשמה טובה ודוחף אותו מאחורה, הוא נופל בפנים. בהתחלה הוא יחל לכל מיני ברכות. אבל אחר מכן יגיד לו תודה רבה. בעצם, אם אדם יישאר בבית שלו ויגיד כל הזמן, אני פוחד מהקהל, אין לו סיכוי. הוא יישאר עם זה כל החיים. אלא צריך לקפוץ למים. אבל השאלה היא רק איך לקפוץ למים נכון. לא לקפוץ למים בצורה כזאת שאדם יקבל פחד מהטראומה של פעם קודמת הוא נפל.
אז בעצם העיצה שלך היא פשוט להשתפשף, להתנסות.
אין ברירה. עכשיו, השאלה היא כזו, כי לא מכירים את הבן אדם. הוא חדש, אז, ואנשים לא רוצים להתנסות עליו. לכן אם הוא מנסה להגיע למקומות ששם כבר יש מנוסים, יהיה לו בעיה. אבל אם יגיע למקום של מה שיש נקרא שלו קהל שבוי, בוא ניקח למשל בית כנסת שיש במושב זקנים. זה מקום שבדרך כלל הזקנים ישמחו לקבל כל אחד שבוע לדבר בפניהם. הרבה מאוד בתי כנסיות של עדות המזרח, שמי שידבר בפניהם הם יגידו לו תודה רבה. אין תחליף לזה. אין תחליף קודם כל לדבר במקום הזה, ודרכם הוא יצליח להבין מה מעניין אותם, מה לא מעניין אותם, הוא ילמד דרכם את השפה שלהם, וזה בית ספר לכל המקומות. כי שם הוא רוכש את הביטחון עצמי לאט לאט, זה נבנה לאט לאט, לבוא ולהגיד לעצמי אני לא מפחד, זה שטויות, זה לא יעזור. אלא קודם כל להתנסות אצל קהל שהוא נזקק לו, שהוא באמת כל מי שיגיע ברוך הבא. יש מאות כאלה בתי כנסיות בארץ, שמי שיגיע לשם פשוט ברוך הבא.
ומי שמה להתקדם?
משם להתקדם. אבל עוד דבר, אני אומר את זה גם לאלה שרוצים לדבר בשבע ברכות, או לשמחות, או בכל מיני מקומות אחרים, שזה בדרך כלל מה שאנשים שואלים. אני אומר את זה לאנשים בקורס מרצים, תראו. בדרך כלל יש מכנה משותף בין הספדים, להבדיל, לבין שמחות. כי בדרך כלל בהספדים וגם בשמחות מתחילים בפרשת השבוע, ואז אחר כך אומרים, הנפטר פה, להבדיל כמובן, החתן והקלה, ומנסים לקשר בין הדברים. בדרך כלל, כשמתחילים לדבר על פרשת שבוע, אנשים פחות מקשיבים, אלא אם כן מדובר בדרשן מקצועי. ואז מה שקורה, שהוא רואה שאנשים לא מקשיבים, אז הוא מאבד את הביטחון העצמי שלו. אני ממליץ להם לעשות דבר כזה. תדלג על פרשת שבוע. עזוב, וזה תיתן למקצוענים. אתה תתחיל ישר מהחתן והקלה. ואז אנשים מקשיבים. לכן אני אומר, אתה רוצה לדבר בשמחה? עזוב, תן לאנשים אחרים את הדרשנים, כי במקום שאנשים אוכלים ושוטים, תרבות ההקשבה היא מאוד נמוכה. אני אומר את זה להרבה אנשים שממסים לדבר בפני קהל בשבע ברכות, ולא מבינים אחר כך למה הם לא מצליחים. כי זה לא המקום המתאים. זה מקום שאנשים באו לאכול, לא באו להקשיב. הילדים מפריעים, יש רעשי רקע. אני אומר לבן אדם, קום ותתחיל להגיד, פותחים בכבודה של האכסניה, תכין מראש את הדברים, תקליט את עצמך מראש, תכתוב את זה בנייר, לכתוב את זה, את המילים, זה מאוד עוזר. תכתוב מההתחלה, בסד, ממש תפתח את המילים שאתה פותח מההתחלה, מראש עד גמירה. אחרי שתשנן זה 10 פעמים, אתה תראה שאנשים גם יקשיבו, בפרט כי אנשים רוצים לשמוע בשבח החתן, בשבח הקלה, לא ארוך, קצר, איזה רעיון עשו, איזה בדיחה יפה, וזהו זה. אם יעשה את זה כמה פעמים, מבקשו ממנו כל פעם מקום לדבר, כי אנשים אין להם סבלנות, בטח לא ליד אוכל, לשמוע דרשות ארוכות.
כן. טוב, הרב ברוורמן, באמת היינו יכולים להמשיך לשמוע את היצעות שלך, כאמור, עוד שעות רבות, אבל מה לעשות שמחוגי השעון דוחקים? אז נשמור את זה להזדמנות אחרת, כן? אנחנו לא...
העיקר שבעזרת השם, כל אחד מאיתנו יוציא את כוחותיו ויוכל ויפוץ ומעיינותיו חוצה.
אמן, אמן, תודה רבה לך.
לילה טוב.
תודה רב, הרב דוד ברוורמן, ואני חוזר אליך, הרב נשיא, כאן באולפן, באולפן רדיו כל חי. אתה הזכרת בשיחה קודמת שיש משפטים מרגיעים שעוזרים לאדם להתגבר על החרדה. מה הם אותם המשפטים המרגיעים?
מה שאני אומר לעצמי הרבה פעמים זה מעין תעודה פנימית. אני אומר את המשפטים, בעזרת השם אני אצליח, אני מומחה, התכוננתי היטב, אני שולט ובקי בחומר היטב, הם ישמחו לשמוע אותי, הם אוהבים אותי, הם רוצים שאני אצליח, אני מפגין, אני אפגין ביטחון עצמי, דינמיות ואנרגיה.
כל אלה מנטרות שאדם משנן לעצמו כדי להגביר את הביטחון העצמי שלו.
אוטוסוגסטיה עצמית, מעין הסעות, אמירות כאלה שאדם אומר על עצמו, והוא משרה בעצמו נינוחות. אני ממש אוהב את הקהל, יש בי את הכוח לדבר נפלא, אני מאמין בעצמי, אני לא במבחן, גם אם אני קצת ככה לא ממש אצליח, אז זה לא כל כך נורא, זה לא יפגע ביקרי חיי, אחרי הכל זה לא לחיות ולמות, זה משהו על הדרך בעצם, זה משהו ספיח, אני בעצם מוצלח, אני מסוגל, הקהל אוהב אותי כאמור, כן? והקהל גם מעריך אותי, ואני לא יודע, וגם ואני בטוח שאני אצליח, כי הלא... אני מוכן לחומר, ויש לי פה את הדפים מוכנים, אז בעצם על מה יש לי לדאוג? אין לי בכלל
אז עבודת שכנוע עצמית, שאדם ירגיע את עצמו. עכשיו, עוד נקודה נוספת, יצחק, אתה רוצה להעיר משהו? אני רואה שאתה... הנושא של שפת גוף, אתה בעצם אומר שהשפת גוף החיצונית של האדם, זה לא רק משדר על הקהל, זה גם משדר פנימה עליו. האדם באמצעות שפת הגוף יכול להרגיע את עצמו. תפרט את הרעיון הזה.
יש לנו תוכנית שלמה על שפת הגוף בהמשך בעזרת השם, אבל אני חושב שבתחילת ההרצאה, אני נכנס לאולם, קודם כל, השרירים לא מתוחים, אני משחרר את השרירים. ברגע שאני נכנס דרוך, אז אני מקווץ את עצמי, אני מלחיץ את עצמי יותר. השרירים רגועים, לפעמים אני נכנס עם יד בכיס, נכנס ככה בביטחון מאולץ לפעמים, אגם שאני מתרגש, ככה אני נכנס בביטחון מאולץ.
אתה בזה סוג של מצחק, זה הצגה.
כן, אני מרגיע את עצמי. פועל. כן, אני מרגיע את עצמי על ידי תנועות ידיים רחבות, פתוחות, מכניס אוויר לריאות, וככה נושם עמוקות, ומתבונן בקהל, מחייך לקהל, ואפילו קצת מצחיק את עצמי. וככה אני מתחיל בנועם את השיחה, נותן לי הרבה מאוד ביטחון. לפעמים אני עומד מול הקהל ואני אומר, תראו, אני קצת נבוך, אני קצת מתרגש. אז זה גם משחרר אותי.
כי אתה מכניס...
מותר לעשות את זה.
כן. עכשיו, תגיד לי, מישהו שאלתי שאלה, ותגיד לי מה דעתך בנושא הזה, יש כאלה שיש להם מחשבות תורדניות. זאת אומרת, תוך כדי כך כל הזמן מנקרות להם המחשבות האלה, אני להצליח, אני להצליח, זה ילך לזה, אני קשל, אני אתבלבל, אני גמגם. מחשבות תורדניות שלא מרפות מן האדם. יש איזה עיצה נגד מחשבות כאלה?
העצה הכי טובה למחשבות תורדניות זה מכבסת המחשבות. אני צריך ללמוד להחליף...
מכבסת המחשבות.
כן, אני צריך לחבס אותם. כן. לחבס אותם. איך אני מחבס? במקום לחשוב, אופה, הציבור מאופק, משועמם, אני אומר לעצמי, הם בישנים בסך הכל, הם שומעים אותי בקשב. או שאם המחשבה התורדנית תופסת אותי ואומרת לי, אני חושש שיראו שאני מתרגש. הם יבחינו, הם שמו לב שאני מתוח. אז אני אומר לעצמי, זה טבעי להתרגש, הם בעצם רואים שאני אנושי, לא קרה שום דבר, אחרי הכל אני אמשיך ואשחה טוב עם החומר, אז יראו שאני גם ביטחון. או שהמחשבה אומרת לי, אני פוחד שאני אשכח מה לומר, אז אני אומר, מה פתאום, למה שאני אשכח? הכל רשום לי פה בדף, אני רגוע, זה מה שאני מרגיע את עצמי. או אני חושש מהמשפטים הראשונים, לא, אין לי מה לחשוש, אני אצליח בפתיחה, כי שיננתי ודקלמתי משפטי פתיחה, וכו' וכו'. אני מחליף את המחשבות התורדניות האלה, והצעה הכי טובה למחשבות תורדניות, לא להתעסק איתם הרבה.
כמה שפחות מתעסקים, הם נעלמים. יצחק, רצית להעיר משהו.
כן, הדברים שהרב נשיא אומר, דברים נפלאים ביותר, ורציתי איזה נקודה אחת לשאול, כי באמת היה לי איזה מקרה שהגעתי עם מחשבות לא כל כך תורדניות, כי דעתי כבר את החומר, אבל ביקשו לי לדבר באחד מבתי הכלא בארץ.
קהל לא כל כך פשוט.
והגעתי לשם עם, וגם מכבסת מילים לא עזרה, ניסיתי לקחת אותם לניקוי יבש, וגם זה לא עזר. המבטים, היו שם מבטים כשהגעתי לשם. אמרו לי, תדבר, פרשת שבוע, דבר, קהל, הסירים אוהבים פרשיות שבוע, למשל כמו יוסף בתוך הבור וכאלה. אז התחלתי לדבר, אבל המבטים, המבטים של הקהל מול המרצה.
אני חושב שמה שיצחק מתכוון לומר זה, הוא מרגיש שהקהל עוין אותו, הם נגדו.
רבותיי, אין טכניקה יותר טובה מהטכניקה הבאה. אתה רואה את הקהל עם מבט עוין, אתה מחייך אליו, אתה משפריץ לו אהבה אבל בטונות, ואתה תגלה, זה מתמטיקה, אפילו ניוטון עוד לא גילה את החוק הזה, זה חוק טבע שעובד. כשאתה משפריץ אהבה לקהל, הקהל מחייך אליך חזרה. כמיים פנים לפנים. זוהי מתמטיקה. זו טכניקה מדהימה, תנסה אותה, זה עובד.
גם מול הסירים.
בעיקר מול הסירים, הם מחפשים את זה.
נכון, צודק, נכון, דווקא מול כזה.
אני חשבתי להשפריץ גז מדמיע, אבל בסדר.
הוא מציע משהו יותר יעיל. הזמן שלנו הולך ומתקצר, ואני רוצה קצת בקצרה על קצה המזלג. שני דברים, שני נושאים שהם קצת קיצוניים, אבל בכל זאת, לצורך השלמת העניין, אי אפשר להתעלם בהם. מה קורה במקרים ממש ממש קשים, קיצוניים, שבהם כל הטכניקות של הרגעה עצמית ומכבסת המילים, זה לא עוזר? האם יש מצב שאדם מזדקק לתרפיה פסיכולוגית ממש, כדי להוציא מעצמו את הפחד קהל?
קודם כל זה מקרה קיצון. Okay. צריך להבין שישנם אכן מקרים שאנשים ממש ממש לא מסוגלים, זה מקרה קיצון.
זה פוביה כזו, נכון? זה פוביה החברתית.
כן, אנחנו מדברים, תראה, כל הנושא של פחד קהל, גלוסופוביה, זה הוא סוג של הפרעה חברתית.
איך זה נקרא? גלוסופוביה?
כן. מה זה, מה זה ביוונית? גלוס זה לשון, פוביה זה בעת, כן? אז זוהי תופעה שהיא קיימת. החוכמה הגדולה, זה שאתה, יש אנשים כאלה שבאמת קשה להם. אז הצער שאני נותן להם, שוב, מקרה קיצון, לא לקחתי את זה, לא להתחיל הפרמקולוגיה וכל התרופות שאני הולך להגיד. אז לא נורא אם הוא ייקח 2 מיליגרם אסיבל לפני ההרצאה הראשונה שלו.
זה התרופות.
חד פעמי, כן, חד פעמי, במקרה קיצון. אני לא ממליץ, כן, אבל בגדול זה מרגיע, זה מוריד את כל ה... דבר על זה, זה מוריד בעצם את כל ה...
200 מיליגרם אסיבל?
הקורטיזול, מדכא קצת את המערכות. לא, לא 200, איפה הלכת? כדור קטן של הסיבל ובבן ממשפחת,
אבל זה באמת במקרה קיצון, אנחנו רק ציינו את זה כאופציה למקרים כאלה.
כן, אבל לא צריך להגיע לזה. אני רק רוצה להגיד לך שבסופו של דבר החזוניש עצמו היה לו פחד קהל. הרב אלישיב עצמו ידוע שהיה לו פחד קהל.
גם גדולי ישראל.
כן, גדולי ישראל, הרב שך עצמו העיד על ברון קוטלר שלצד התקיפות הגדולה שהייתה לו, הוא, היה לו פחד קהל. אז אנחנו רואים את זה גם אצל מנהיגי הדור, ולהבדיל, להבדיל, גם אצל מנהיגי אומות העולם. וורן באף, למשל, האדם השלישי הגדול, העשיר ביותר בעולם, שלישי העשיר גדול ביותר בעולם, אל ההון האמריקאי, גם יש לו פחד קהל. מהטמה גנדי, המנהיג האומה ההודית הידועה, פחד קהל. תומאס דפרסון, הנשיא השלישי של ארצות הברית, היה לו פחד קהל.
קיצור, תופעה רווחת מאוד.
ולינקולן, היה להם פחד קהל, לא נורא. זה יעבור להם עם הזמן.
הם לקחו הסיבל.
אולי. טוב, אנחנו באמת, עוד אפשר להמשיך ולהאריך הרבה בדיבור, אבל יש לי פחד קהל מהמפיק שלנו, שכבר מסמן לי שאנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. אני רוצה להגיע לדברי סיכום, ככה שנצא בדברים מוגדרים. בעצם, התברר לנו שפחד קהל הוא קודם כל עניין דמיוני לחלוטין, זה לא מעוגן בשום דבר מציאותי עובדתי, הקהל לא אוכל אותך, לא טורף אותך, אתה רק מדמיין כל מיני חששות ופחדים, ולכן גם ההתמודדות היא בעיקרה ברובה ברמת הדמיון. דיברנו על הכנה טובה ויסודית, אוטוסוגסטיה, זאת אומרת לשכנע את עצמך בהצלחתך, בהרגעתך, להבין שהפחד הזה הוא רק מלווה אותך בדקות הראשונות ואחר כך הוא יחלוף, לעשות מכבסה על מחשבות שליליות ולהתמקד בכל פעם בהצלחות שלך ולא לפחד גם אם פה ושם מפספסים, עם הזמן עם הזמן צוברים עוד ועוד ניסיון, ובסייעתא דשמיא מצליחים, וכאן המקום גם להדגיש את העובדה שלפני הכל ואחרי הכל סייעתא דשמיא, יש אפילו בספר פלא יועץ, יש תפילה מיוחדת שנאמרת לפני הרצאה, מי שירצה יעיין שם בערך דרוש וימצא את כל נוסח התפילה הזו. הגענו לסיום התוכנית, אני רוצה להודות למפיק אבינועם יוגב, לעוזרי הפקה קובי לסרי ואסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, לבצלאל כהן, ליוסי צלניקר ולישי פופובסקי, ליצחק חינן, לרב דוד ברוורמן, לדוקטור הרב דניאל נשיא. בשבוע הבא אנחנו נחזור לפה בתוכנית המרצה, והפרק הבא יעסוק בשאלה איך בונים ומתכננים את ההרצאה בצורה מעניינת ונכונה, איפה מוצאים רעיונות ואיך אוספים את החומר. תודה גם לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שהקשבתם. נקווה שהתוכנית השכילה אתכם, שלכולנו לילה טוב, ולהשתמע בתוכנית הבאה.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
להבטיח כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. עם טובי הרופאים וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם? לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 5700, כוכבית 5700. השירות אינו משפטי.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
איקאה סייל חוזר וגדול, עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מי"ד טבת עד ב' בשבט, 12 עד 29 בינואר. בואו לקחת הביתה וליהנות עוד באותו היום. איקאה, בקריית אתא, בראשון לציון ובנתניה.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com, zuzami.com. היי, אתה? כן כן, אתה. עולם הנדלן מעניין אותך? הנה ההזדמנות שלך. התקשר עכשיו למכון מנוף כוכבית 2780 והרשם לקורס אשר יעניק לך ידע מעשי בתחומי ההשקעות והיזמות של עולם הנדלן. מנוף. השער שלך לעולם הנדלן. כוכבית 2780.
יומי ראשון, יומי שני, יומי שלישי, יומי רביעי. אצלנו בחורף אין יום בלי יומי.
יומי חורף, דובוני ג'לי לילדים המכילים תמציות החינצאה, פרופוליס, סמבוק ופקעות ורדים לתמיכה בהגנה הטבעית. אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675.
לנשום את ניחוח מטעי הקפה בברזיל. להרגיש בכל לגימה את טעמם של פולי קפה איכותיים. מה שכוס קפה אחת יכולה לעשות. קפה אליט שמחים להציג את קפה ברזילאי. 100% פולי קפה מברזיל לחוויית קפה מושלמת. קפה ברזילאי של אליט. להרגיש את האיכות, ליהנות מהטעם. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית ובאריזה חדשה. תהנו.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
חדשות כל חי. השעה 11.
יאללה טוב, שלום רב באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ערך הערב שיחה טלפון ראשונה.